פרק 5, אודות הקנוניה של ג'אנג זמין ומפלגה הקומוניסטית הסינית ברדיפת הפלון גונג. הקדמה. גב ג'אנג פוג'ן, בת 38, עבדה בפארק סיאנה שבעיר פינגדו, פרובינצית שאנדונג, סין. היא נסעה לבייג'ינג כדי לעתור למען פלון גונג בנובמבר 2000, ולאחר מכן נחטפה על ידי הרשויות. לפי אנשים שידעו על המקרה, השוטרים עינו והשפילו את ג'אנג פוג'ן, הפשיטו אותה וגילחו לחלוטין את שיער ראשה. הם קשרו אותה למיטה עם ידיים ורגלים מתוחות לצדדים, כך שהיא נאלצה לעשות את צרכיה במיטה. מאוחר יותר, השוטרים הזריקו לסם רעיל בלתי ידוע. לאחר הזריקה ג'אנג סבלה כאבים כועזים עד שהיא כמעט איבדה את שפיותה. תוך מאבק, עם כאב עצום, היא נפטרה על המיטה. כל התהליך נצפה על ידי פקידי ממשל, אנשי משרד 610, מתוך דיווח 23 במאי 2004 מאתר קליר וסדום. גברת יאנג לירונג, 34, גרה ברחוב בימן שבעיר דינגג'ו, אשר תחת רשות משטרת בודינג בפרובינצית הבי. כיוון שתרגלה פלון גונג, שוטרים הטרידו לעתים קרובות את משפחתה ואימו עליהם. ב-8 בפברואר 2002, לאחר פשיטה משטרתית לילית, בעלה של גברת יאנג, אשר עבד כנהג לשכת התקנים והמטאולוגיה, נכנס לטראומה ופחד לאבד את עבודתו. הוא לא יכול היה לשאת את הלחץ העצום שהרשויות הפעילו עליו. מוקדם בבוקר שלמחרת הפשיטה, כשהוא מנצל את יציאתם של הורי הקשישים מהבית, הוא חנק את אשתו למוות. יאנג לירונג מתה מוות טרגי, כשהיא משאירה מאחורי הילד בן 10. מיד לאחר מכן, בעלה דיווח על המקרה לרשויות, והשוטרים ירו לזירת האירוע לערוך נתיחה שלאחר המוות לגופה של יאנג, שהיה עדיין חם. הם לקחו איברים רבים מגופה. כשהם הוציאו את האיברים, גופה עדיין הקרין חום ודם זרם ממנו ללא הפסקה. אדם מהלשכה לביטחון הציבור של דינג ג'ו אמר, "זו אינה נתיחת גבייה לאחר המוות, זוהי נתיחת אדם חי." מתוך דיווח 25 בספטמבר 2004 מאתר קליר וסדום. במחנה העבודה בכפייה ווונג'יה בפרובינצית אילונג ג'אנג, תלו על קורא אישה שהייתה בסביבות החודש השביעי להריונה. שתי ידיה נקשרו באמצעות גלגלת לחבל גס שהיה תלוי על הקורא. השרפרף שתמך באוסר, והיא הייתה תלויה באוויר. גובה הקורא היה בין 3-4 מטרים מעל הרצפה. החבל עבר דרך גלגלת ושומרי הכלא אחזו בצד אחד שלו. כשהשומרים משכו את החבל, היא הייתה תלויה באוויר, כשהשוטרים ערפו מהחבל, היא הייתה נופלת במהירות לרצפה. האישה הערה עברה את העינוי המכאיב הזה עד שהפילה את עוברה. כדי להגביר את האכזריות, אולץ בעלה להיות נוכח ולצפות בעינוי שאשתו עברה. מתוך דיווח מאתר מינגו עם 15 בנובמבר 2004, ראיון עם גברת ונג יוג'י שעונתה במשך 100 ימים במחנה העבודה בכפייה ואונג'י. הטרגדיות המזעזעות האלה התרחשו בסין של היום. הן קרו למתרגלי פלון גונג, הנרדפים באכזריות, ואלה הם רק כמה מתוך מקרים רבים שהתרחשו במהלך 5 השנים של הרדיפה המתמשכת. מאז שסין החלה ברפורמות כלכליות בשנות ה-70 המאוחרות, המפלגה הקומוניסטית הסינית, המקס, השתדלה לצייר לקהילה הבינלאומית תמונה חיובית וליברלית. אולם רדיפת הפלון גונג במשך 5 השנים האחרונות, שהייתה עקובה מדם, בלתי רציונלית, רחבת היקף, נמרצת וברוטלית, אפשרה לקהילה הבינלאומית להיות שוב עדה לפני האמיתיות של המקס, ולשיח רפה של המקס בהפרת זכויות אדם. כלל הציבור בסין נמצא תחת האשליה שהמקס מתקדמת ומשתפרת ומאשים את המוסר הנמוך של השוטרים בזוועות שהתרחשו, במערכת המשפט הסינית ובאכיפת החוק. אבל הרדיפה השיטתית והאכזרית של הפלון גונג, אשר מתרחשת בכל מקום ומקום ברחבי סין ובכל השכבות החברתיות, פורצת לחלוטין את האשליה של שיפור זכויות אדם. אנשים רבים מערערים עכשיו כיצד רדיפה מזעזעת ועקובה מדם כזאת יכולה להתרחש בסין? הסדר החברתי יוצב לאחר הכאוס של המהפכה התרבותית הגדולה לפני כ-20 שנה. מדוע נכנסה סין שוב לתקופה דומה של סיוטים? מדוע הפלון גונג, המתבססת על העיקרון אמתכם לסובלנות והופצה ביותר מ-60 מדינות ברחבי העולם, נרדפת רק בסין ולא בשום מקום אחר בעולם? איזה סוג של יחסים יש בין ג'אנג זמין ובין המקס במהלך הרדיפה הזאת? לג'אנג זמין אין יכולות או יושר מוסרי. ללא מכונת אלימות המכווננת בדייקנות כמו המקס, והמבוססת על רציחות ושקרים, הוא לעולם לא היה מסוגל לבצע את רצח העם הזה, רצח עם שהתפשט לכל רחבי סין, ואפילו חדר אל מעבר לים. כמו כן, המקס לא הייתה הולכת בקלות נגד הזרם של הנטייה ההיסטורית ושל האווירה הבינלאומית שנוצרה על ידי רפורמות כלכליות שנעשו לאחרונה על ידי המקס, לולא היה דיקטטור בעל רצון אישי, כמו ג'אנג זמין, אשר היה נחוש ללכת בדרכו. הקנוניה והתעודה שבין ג'אנג זמין ורוח הרפאים הרעה של המקס הגבירו את זוועות הרדיפה לרמה חסרת תקדים. זה דומה לאופן שבו התעודה בין ציוד של מטפס הרים ושלג שהצטבר יכולה לגרום למפולת שלגים ולהביא לתוצאות הרות אסון. 1. מקור והיסטוריה משותפים מביאים לידי תחושה משותפת של משבר. ג'אנג זמין נולד ב-1926, שנה חסרת מנוח. באותו אופן שבו המקס מסתירה את ההיסטוריה העקובה מדם שלה, גם ג'אנג זמין הסתיר מפני המפלגה והעם הסיני את עברו כבוגד בסין. כשג'אנג זמין היה בן 17, המלחמה הכלל עולמית נגד הפשיזם הייתה בעיצומה. בעוד צעירים פטריוטים הלכו זה אחר זה לחזית להילחם ביפן ולהציל את סין, ג'יאנג זמין בחר ב-1942 להשיג חינוך גבוה יותר באוניברסיטה המרכזית, אשר נוסדה על ידי ממשלת הבובות של ואן ג'ינוואי שהייתה תחת שליטת היפנים בעיר ננג'ינג. מחקרים ממקורות שונים מסבירים שהסיבה האמיתית לכך הייתה, שאביו הביולוגי של ג'יאנג זמין, ג'אנג שיג'ון, היה בעברו קצין בכיר בצבא היפני ושרת במחלקת התעמולה נגד סין, לאחר שיפן כבשה את פרובינצית ג'אנגסו במהלך פשיטתה על סין. ג'אנג שיג'ון באמת בגד בסין. מבחינת מעילה באמון ובגידה, ג'אנג זמין והמקס הם אותו הדבר. הם כה נטולי רגש וחיבה כלפי העם הסיני שהם מעזים להרוג בפזיזות חפים מפשע. כדי לחדור למקס ובשביל לשפר את מעמדו ואת עושרו לאחר שהמקס ניצחה במלחמת האזרחים, ג'יאנג זמין המציא את השקר שהוא אומץ וגודל על ידי דודו, ג'ינג שאנג ג'ינג, אשר הצטרף למקס בגיל מוקדם ומאוחר יותר נורא למוות על ידי שבודדים. בגלל ההיסטוריה המשפחתית המפוברקת שלו, הוא קודם בדרגה בתוך כמה שנים בלבד, מפקיד בדרג נמוך לסגן שר התעשייה האלקטרונית. קידומו של ג'אנג לא היה בשל יכולותיו, אלא בשל קשריו האישיים ויחס מועדף שקיבל. בזמן כהונתו כמזכיר המקס של העיר שנחאי, ג'אנג זמין לא חסך במאמצים בהשגת העדתם של איליה און במקס כגון ליסיאנין וצ'ן יון, אשר הגיעו לשנחאי כל שנה לפסטיבל האביב. כמזכיר המפלגה של העיר שנחאי, הוא אפילו עמד פעם וחיכה במשך כמה שעות בשלג עמוק, כדי למסור באופן אישי עוגת יום הולדת לליסיאנין. הטבח בכיכר טיאננמן ב-1989 היווה נקודת מפנה נוספת בחייו של ג'אנג זמין. הוא התמנה למזכיר הכללי של המקס מאחר שדיקה את העיתון הליברלי וולד אקונומי קרלד, שם תחת מעצר בית את מנהיג הקונגרס העממי, ואן לי, ותמך בטבח הסטודנטים. אפילו לפני התרחשות הטבח, ג'אנג זמין העביר מכתב סודי לדנג סיופינג, הדורש כי אמצעים תקיפים יבוצעו נגד הסטודנטים, אחרת הלאום והמפלגה ישועבדו. במשך 15 השנים האחרונות, ג'אנג דיקה והרג בלי לחשוב פעמיים אנשים החולקים על השלטון וקבוצות אשר החזיקו באמונות עצמאיות, וזאת בשם יציבות כחשיבות עליונה. מאז שרוסיה וסין החלו לזכור את גבולותיהן ב-1991, ג'יאנג זמין הכיר לגמרי בתוצאות הפלישה לסין של הצער וברית המועצות לשעבר, וקיבל לחלוטין את כל החוזים הבלתי שוויוניים שנחתמו בין רוסיה לסין מאז חוזה IGV-N סופית. בגללו סין הפסידה לצמיתות יותר ממיליון קילומטרים רבועים של אדמה. בהיסטוריה האישית של ג'אנג זמין, תוך העמדת פנים שהוא יתום, בנו של קדוש מעונה של המקס, כשלמעשה הוא היה בנו הבכור של בוגד בסין, הוא הלך לפי דוגמת דרך המרמה של המקס. בתמיכתו בטבח 4 ביוני והדיכוי של התנועות הדמוקרטיות והאמונות הדתיות, הוא אימץ באופן אישי את שיטת ההריגה של המקס. בדיוק כפי שהמקס הייתה תחת פיקודה של ברית המועצות כסניף המזרח הרחוק של האינטרנציונל הקומוניסטי, כך ג'יאנג זמין חילק כעת אדמות בחינם, ומיומן בבגידה דרך כה אופיינית למקס. כך ג'אנג זמין והמקס חולקים מקור היסטורי דומה ומחפיר. בשל כך שניהם חולקים תחושה חריפה של חוסר ביטחון עצמי באשר לכוחם. 2. ג'יאנג זמין והמקס פוחדים באותה מידה מאמתכם לסובלנו. ההיסטוריה של התנועות הקומוניסטיות הבינלאומיות נכתבה בדם של מאות מיליוני אנשים. כמעט כל מדינה קומוניסטית עברה תהליך שדומה לתהליך הדיכוי של האנטי-מהפכנים שביצע סטלין בברית המועצות לשעבר. מיליונים, או אפילו עשרות מיליונים של אנשים חפים מפשע נטבחו. בשנות ה-90 ברית המועצות התפרקה, ומזרח אירופה עברה שינויים דרסטיים. הגוש הקומוניסטי איבד יותר ממחצית מהטריטוריה שלו בתוך לילה אחד. מה שהמקס למדה מהשיעור הזה היה שאם היא תעצור את הדיכוי ותאפשר את זכות הדיבור, יהיה זה כאילו ביקשה להרוס את עצמה. אם המקס הייתה מאפשרת לאנשים להתבטא בחופשיות, כיצד הייתה יכולה לטייח את זוועותיה העקובות מדם? איך הייתה יכולה להצדיק את האידיאולוגיה המטעה שלה? אם הדיכוי היה מפסיק, ואנשים היו חופשיים מכל איום ופחד, האם לא היו מאזים לבחור אורח חיים ואמונה שונים מקומוניזם? איך הייתה אז המפלגה הקומוניסטית יכולה לשמור על הבסיס החברתי החיוני להישרדותה? המקס נשארת במהותה אותו הדבר, לא משנה אילו שינויים היא עברה ברמת פני השטח. לאחר טבח 4 ביוני, ג'אנג זמין קרא לסלק כל גורם בלתי יציב לפני שהתפתח. כשהוא מפוחד באופן קיצוני, הוא פסק כי לעולם לא יפסיק לשקר לציבור, והוא ימשיך לדכא את האנשים עד שהם ישותקו לחלוטין. בתקופה זו פלון גונג הוצג בסין. בהתחלה, רבים ראו את הפלון גונג כסוג של צ'יגונג בעל השפעה עצמתית במיוחד, ההופכת את האנשים לבריאים ובעלי כושר טוב. מאוחר יותר אנשים הבינו בהדרגה כי מהות הפלון גונג אינו חמישה תרגילים קלים, אלא שהשיטה מלמדת את האנשים להשתפר בהתבסס על העיקרון של אמתכם לסובלנות. הפלון גונג מלמד אמתכם לסובלנות, המפלגה הקומוניסטית דוגלת בשקרים, שנאה ומאווה. פלון גונג מקדם אמת, כולל להגיד את האמת ולעשות דברים אמיתיים. המקס הסתמכה על שקרים כדי לשטוף את מוחם של האנשים. אם כולם היו מתחילים לספר את האמת, הציבור היה לומד כי המקס התפתחה על ידי כך שהתחנפה לברית המועצות, רצחה, חטפה, הסתלקה מהמקום כשהיה לה נוח, שתלה אופיום, גזלה שלל במהלך הקרבות בפלישה היפנית, וכו. המקס טענה, לא ניתן להשיג דבר משמעותי בלי לשקר. לאחר שהמקס תפסה את השלטון, היא יזמה מהלכים פוליטיים בזה אחר זה, מהלכים אשר צברו חובות עקובים מדם. עידוד האמת, אם כך, משמעו אובדן ודאי למקס. פלון גונג מקדם חמלה, כולל להתחשב קודם כל באחר ולהיות עדיב לאחרים תחת כל הנסיבות. המקס תמיד דיגלה במאבק אכזרי וחוסר רחמים. מודל הגבורה של המקס, לי פנג, אמר פעם, עלינו להתייחס לאויבינו ללא רחמים, להיות קרים כקרח. למעשה, המקס לא התייחסה כך רק לאויביה. גם לאנשיה שלה, היא לא התייחסה באופן טוב יותר. מייסדי המפלגה הקומוניסטית, המפקדים והמצביעים הבכירים ואף יושב הראש של המדינה, כולם תוחקרו בחוסר רחמים, הוקו באכזריות, ובצורה אומללה, הונו על ידי מפלגה שלהם עצמם. הטבח של האויב המעמדי כביכול היה קוברוטלי, שהוא היה ממש מסמר שערות. אם חמלה הייתה דומיננטית בחברה, מהלכי ענק המבוססים על שחיתות מוסרית, שנקטה המפלגה הקומוניסטית, לעולם לא יכלו להתקיים. המניפסט הקומוניסטי מצהיר כי ההיסטוריה של כל חברה עד כה היא היסטוריה של מלחמת המעמדות. זה מייצג את תפיסתה של המפלגה הקומוניסטית לגבי ההיסטוריה ולגבי העולם. פלון גונג מקדם הסתכלות פנימה לנוכח קונפליקט כדי למצוא את ההחסרות של כל אחד. ההסתכלות פנימה וההשקפה של ריסון עצמי מנוגדים לחלוטין לפילוסופיית ההתקפה והמאבק של המקס. מאבק היה אמצעי עיקרי למפלגה הקומוניסטית להשגת כוח פוליטי ולהישרדות. המפלגה הקומוניסטית יזמה מפעם לפעם מהלכים פוליטיים המדכאים קבוצות אנשים מסוימות כדי לטעון את עצמה מחדש וכדי לחיות את רוח הלחימה המפחנית שלה. התהליך חזר ונשנה עם אלימות ושקרים ונועד לחזק ולחדש את הפחד בקרב האנשים לשם שמירה על כוחה של המפלגה. מנקודת המבט האידיאולוגית, הפילוסופיה שהמפלגה הקומוניסטית הסתמכה עליה לצורך הישרדותה מנוגדת לחלוטין למה שמלמדת שיטת הפלון גונג. אנשים בעלי אמונה נכונה הם חסרי פחד, בעוד המקס מסתמכת על פחד האנשים כדי לשמור על כוחה הפוליטי. אנשים שמבינים את האמת הם חסרי פחד. הנצרות נרדפה במשך קרוב ל-300 שנה. נוצרים רבים הוצאו להורג על ידי עריפת ראשם, שריפתם, הטבעתם, או אפילו ניתנו כמאכל לאריות ולנמרים, אך הנוצרים לא ויתרו על אמונתם. כשהבודהיזם חווה את מצוקת הדהרמה בהיסטוריה, גם הבודהיסטים התנהגו בנאמנות לדתם באופן דומה לנוצרים. מטרת התעמולה של האתאיסטים היא לגרום לאנשים להאמין שאין גן עדן או גיהנום ושאין גמול קרמטי, כך שמצפונם של האנשים לא ירסן אותם יותר. במקום זאת, הם התמקדו באושר ובנוחיות כאילו הם המציאות של העולם. החולשות שבטבע האנושי יכולות אז להיות נתונות למניפולציה, כאשר הפחדה ופיתוי ישמשו לשליטה מוחלטת באנשים. אבל אנשים בעלי אמונה יכולים לראות מעבר לחיים ומוות. אשליות העולם החובמרי לא מזיזות את ליבם. הם לוקחים את הפיתויים של העולם הארצי ואת האיומים על חייהם בכלילות, וכך הופכים את המפלגה הקומוניסטית לידי חלשה במאמציה לשלוט בהם. אמות המידה המוסריות הגבוהות בפלון גונג מביכות את המקס. לאחר טבח הארבע ביוני בשנת 1989, האידיאולוגיה של המקס פשטה לחלוטין את הרגל. באוגוסט 1991 התמוטה המפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות לשעבר, וגרה אחריה שינויים דרמטיים במזרח אירופה. זה הביא ללחץ אדיר ולפחד בקרב המקס. הלגיטימיות של שלטונה וסיכויי ההישרדות שלה ניצבו מול אתגרים חסרי תקדים לנוכח משברים גדולים מבית ומחוץ. באותו הזמן המקס כבר לא יכלה לאחד את חבריה באמצעות הדוקטרינות המקוריות של תורות המרקסיזם, הלניניזם והמאויזם. במקום זאת, פנתה המקס לכיוון של שחיתות מוחלטת בתמורה לנאמנותם של חבריה. במילים אחרות, כל מי שיהיה נאמן למפלגה יוכל להשיג רווחים אישיים באמצעות שחיתות ומילות, דבר שהיה בלתי אפשרי לאלו שאינם חברי מפלגה. במיוחד מאז סיורו של דנג סיופינג בדרום סין ב-1992, השחיתויות והטבות לפקידי הממשל בשוק הנדלן ובבורסת שוק המניות בסין השתוללו ללא רסן. זנות וסחר בשוק השחור היו מצויים בכל פינה. פורנוגרפיה, הימורים וסמים הפכו נפוצים ביותר בכל רחבי סין. למרות שלא יהיה זה הוגן לומר כי לא היה אפילו איש ישר אחד במפלגה הקומוניסטית, הציבור הרחב מזמן איבד את אמונו במאמציה של המפלגה להילחם בשחיתות, והאמונה כי לפחות מחצית מכלל הפקידים הממשלתיים, ברמה בינונית ומעלה, מעורבים בשחיתות הייתה רווחת. באותו הזמן, אמות המידה המוסריות הגבוהות שהפגינו מתרגלי הפלון גונג המאמינים בעיקרון עמדכם לסובלנות, הורו אהדה בלבבות האנשים. למעלה מ-100 מיליון איש הגיעו לפלון גונג והחלו לתרגל בשיטה. פלון גונג הינו מראה של יושר, החושפת מעצם, טבעה את כל עוולות המקס. קינתה של המקס בערה בה בשל הדרך בה הפלון גונג התנהל והתפשט. הדרך המיוחדת במופץ הפלון גונג היא מאדם לאדם, מלב אל לב. הפלון גונג הוא בעל מבנה חופשי, וכל אחד רשאי לבוא וללכת כרצונו. זה שונה לגמרי מהארגון הנוקשה של המקס. למרות הארגון הנוקשה, הלימודים הפוליטיים והפעולות הקבוצתיות שהונהגו בסניפי מפלגה אחת לשבוע, או בתדירות גבוהה יותר, נותרו על הנייר בלבד. חברי מפלגה מועטים בלבד הסכימו עם האידיאולוגיה של המפלגה. בניגוד לכך, תלמידי הפלון גונג בחרו במודע ללכת בעקבות העיקרון של אמתכם לסובלנות. בשל ההשפעה החזקה של הפלון גונג על שיפור בריאות הגוף והנפש, הוכפל מספר האנשים המתרגלים פלון גונג שוב ושוב. התלמידים למדו מרצונם את סדרת הכתבים שפרסם מרלי הונגג'י וקידמו את הפצת השיטה על חשבונם האישי. בתקופה קצרה של 7 שנים, גדל מספר האנשים שתרגלו פלון גונג מכמעט 0 ל-100 מיליון. מוסיקת התרגילים של פלון גונג נשמעה במהלך תרגולי הבוקר כמעט בכל פארק בסין. המפלגה הקומוניסטית טענה כי הפלון גונג מתחרה במקס על הדת המונים, וכי הפלון גונג הוא דת. למעשה, מה שמביא הפלון גונג לאנשים אלו זה תרבות ודרך חיים. זוהי תרבות עתיקה ושורש המסורות הסיניות שהאנשים הסינים איבדו זה מכבר. ג'אנג זמין והמפלגה הקומוניסטית פחדו מהפלון גונג, משום שברגע בו אמות המוסר המסורתיות הללו מתקבלות על ידי הציבור, שום דבר לא יכול למנוע מהן להתפשט בצורה נרחבת. האמונות הסיניות המסורתיות נחסמו בכפייה וטופלו בידי המפלגה הקומוניסטית מזה עשורים. תהיה זו בחירה היסטורית לחזור למסורת. תהיה זו הדרך חזרה שתיבחר על ידי הרוב הגדול של הציבור לאחר מצוקות וקשיים. כאשר תינתן להם בחירה שכזו, האנשים יבחינו בין טוב ורע ובוודאי יניחו את הרשעות מאחור. תהיה זו ללא ספק שלילה מן היסוד ונטישה של כל מה שהודה המפלגה הקומוניסטית. זה היה כמו פגיעה ישירה בנקודת התורפה של חיים ומוות של המקס. כאשר מספר האנשים שתרגלו פלון גונג עלה על מספר חברים הרשומים במפלגה הקומוניסטית, אתם יכולים לתאר לעצמכם את הפחד העמוק והקנאה של המקס. בסין, מטילה המקס שליטה מוחלטת על כל חלקי החברה. באזורים הכפרים קיימים סניפים של המפלגה הקומוניסטית בכל כפר וכפר. באזורים עירוניים, משרדים שהם סניפי המקס מצויים בכל משרדי מנהלה ובכל שכונה. בצבא, בממשלה ובמפעלים, חודרים סניפי המפלגה עד לשורשו של כל ארגון. מונופול מוחלט ובלעדיות על מניפולציות הם אמצעים חיוניים בהם עושה המקס שימוש כדי לשמור על המשטר שלה. בחוקה הסינית מכונה תופעה זו בלשון מעודנת לשמר את הנהגתה של המפלגה. תלמידי הפלון גונג העדיפו באופן ברור לאמץ את העקרונות של אמתכם לסובלנות כעקרונות שלהם. המקס ראתה זאת כהתכחשות לנהגתה של המפלגה, דבר שהיה בלתי מקובל עליה לחלוטין. המפלגה הקומוניסטית מתייחסת לאמונה של הפלון גונג בכוח עליון כאיום ללגיטימיות המשטר הקומוניסטי. אמונה אמיתית בכוח עליון חייבת להיות אתגר רציני למפלגה הקומוניסטית. הלגיטימציה של המשטר הקומוניסטי התבססה על מה שמכונה מטריליזם דיאלקטי, ועל השאיפה להקים גן עדן עלי אדמות, כך שכל שיכלה לעשות היה להסתמך על הנהגה של חיל החלוץ העולמי, או במילים אחרות, על המפלגה הקומוניסטית. במקביל, האמונה באתאיזם נתנה למפלגה הקומוניסטית יד חופשית בקביעה מהם יושר, טוב או רע. כתוצאה מכך לא הייתה להם למעשה כל מוסריות או הבחנה בין טוב לרע. כל שהיה על האנשים לזכור הוא כי המפלגה היא תמיד כבירה מעוללת צודקת. אמונה בכוח עליון, לעומת זאת, מספקת לאנשים אמת מידה בלתי משתנה לגבי טוב ורע. תלמידי פלון גונג עומדים מה טוב ומה רע על פי העקרונות של אמת, חמלה, סובלנות. זה הפריע, כמובן, למאמצים העיקשים של המקס לקבוע דרך אחת למחשבת האנשים. אם נמשיך בניתוח שלנו, נמצא בוודאי סיבות רבות נוספות. אולם, כל אחת מחמש הסיבות שהזכרנו לאל היא נמחרת מבחינת המקס. למעשה, הסיבות שבגללן ג'יאנג זמין מדכא את הפלון גונג הן אותן חמש הסיבות. ג'יאנג זמין החל את הקריירה שלו בשקרים לגבי עברו, כך שמובן שהוא מפחד מאמת. באמצעות דיכוי אנשים הוא נחל במהרה הצלחה וצבר כוח, כך שהוא כמובן סולד מחמלה. הוא שמר על כוחו באמצעות מאבקים פוליטיים בתוך המפלגה, כך שברור שהוא לא אוהב סובלנות. באמצעות תקרית קטנה נוכל להבין עד כמה קטנוני וקנאי הוא ג'יאנג זמין. מוזיאון המודול לשרידי התרבות שבמחוז יויאו, מוגדרת כעת קהיר, בפרובינצית ג'יג'יאנג, הוא אתר היסטורי ותרבותי חשוב ביותר המצוי תחת שימור בפיקוח המדינה. היה זה צ'יאושי שכתב במקור את ההקדשה החתומה למוזיאון המודול לשרידי התרבות. כאשר ראה ג'יאנג זמין את ההקדשה של צ'יאושי, את ביקר במוזיאון בספטמבר 1992, חשכו עיניו ונפלו פניו. על אנשי פמלייתו נפל מתח רב משום שידעו שג'יאנג אינו סובל את צ'יאושי, וכי ג'ינג אוהב להתפאר עד כדי כך, שהוא נוהג לכתוב הקדשה בכל מקום בו הוא מבקר, אפילו אם זה במחלקת התנועה של המשטרה, בלשכת ביטחון הציבור בעיר ג'ינן או באגודת המהנדסים הגמלאים של העיר ג'נג'יג'ור. צוות המוזיאון לא עז לעצבן את ג'יאנג זמין הקטנוני. כתוצאה מכך, במאי 1993, בתואנה של התחדשות, החליף המוזיאון את ההקדשה של צ'יאו שי באחת מההקדשות של ג'יאנג טרם פתיחתו מחדש. מאו צטט ובדגש נון ג' חיבר ארבעה כרכים של כתבים עליהם, נאמר כי הם מקיפים ורבי עצמה. בעבודות נבחרות של דנג סיופינג נמצאת תיאורת החתול עם גוון של פרקטיות. ג'יאנג זמין אימץ את מוחו עד שהותש, אך כל שיכול היה לחבר היו שלושה משפטים, ובכל זאת הוא טען כי הוא זה שאלה את שלושת המייצגים. הם פורסמו כספר והופצו על ידי המקס באמצעות כל הרמות הארגוניות של הממשל, אולם הסיבה היחידה לכך שהספר נמכר, הייתה שאנשים הוכרחו לקנות אותו. למרות כל זאת, לא כיבדו חברי מפלגה את ג'יאנג זמין כלל וכלל. הם ריחלו על רומן שניהל עם זמרת, ועל תקריות מביכות שלו כאשר שר או סולם יהיו בנסיעה לחול, או כאשר סירק את שערותיו מול פני מלך ספרד. כאשר מייסד הפלון גונג, מרלי הונגג'י, שנולד כאזרח מן השורה, העביר הרצאה, אולם ההרצאות התמלא בפרופסורים, מומחים וסטודנטים סינים שלמדו בחול. אנשים רבים בעלי תארי דוקטור ותואר שני טסו אלפי קילומטרים כדי להקשיב להרצאות. כשמרלי הרצה על הבמה במשך שעות ארוכות בשפה שוטפת, הוא עשה זאת ללא שימוש ברשימות. לאחר מכן, הועלו הרצאות על נייר והודפסו בספר לשם הפצה. כל הדברים הללו היו בלתי נסבלים עבור ג'יאנג זמין, שהוא אדם יהיר, קנאי וקטנוני. ג'יאנג זמין חי חיים מפוארים, בלתי מוסריים ומושחתים ביותר. הוא בזבז 900 מיליון יואן, למעלה מ-110 מיליון דולר, כדי לקנות מטוס מפואר לשימושו הפרטי. ג'יאנג משך לעתים קרובות עשרות מיליארדים מכספי הציבור כדי לאפשר לבנו לעשות עסקים. הוא נתן עדיפות לקרובי משפחתו ועושי דברו בקידום למשרות גבוהות תוך עקיפת הרמות המיניסטריאליות, ונקט באמצעים נואשים וקיצוניים כדי לחסות על השחיתות והפשעים של חבריו. בשל כל הסיבות האלו, פוחד ג'יאנג מהסמכות המוסרית של הפלון גונג, ועוד יותר מכך הוא מפחד שהנושאים, סמים, גיהנום והגמול העולם לטוב ולרע, כפי שהפלון גונג מלמד, הם אכן אמיתיים. למרות שאחז בעמדת הכוח החזקה ביותר במקס, פחד ג'יאנג להידחק החוצה באחד ממאבקי הכוח האכזרים של המפלגה, משום שהישגיו וחישוריו הפוליטיים היו לוקים בחסר. הוא היה רגיש מאוד לגבי מעמדו, כלב הכוח. כדי לחסל כל חילוקי דעות, הוא רקח מזימות ארמומיות להיפטר מאויביו הפוליטיים, יאנג שאנג קון ואחיו של יאנג, באיבינג. בקונגרס הלאומי ה-15 של ועדת המפלגה הקומוניסטית ב-1997 ובקונגרס הלאומי ה-16 של אותה ועדה ב-2002, קפאג'ה יאנג על מתנגדיו לעזוב את משרותיהם. עם זאת, הוא עצמו התעלם מהנהלים הרלוונטיים ודבק בכוח במשרתו שלו. ב-1989, ערך המזכיר הכללי החדש של המקס, ג'יאנג זמין, מסיבת עיתונאים לכתבים מקומיים וזרים. כתב צרפתי שאל אותו לגבי תלמידת קולג' צעירה, שבגלל מעורבותה באירוע של תנועת הסטודנטים בכיכר טיאננמן, ב-4 ביוני, נשלחה לחווה כפרית במחוז סיצ'ואן, לסחוב לבנים ממקום למקום, ואחר כך נאנסה שוב ושוב בידי האיכרים המקומיים. ג'יאנג השיב, אני לא יודע אם מה שאמרת נכון או לא, אבל האישה הזאת היא מפגינה אלימה. אפילו אם הסיפור נכון, זה הגיע לה. בזמן המהפכה התרבותית הגדולה עברה ג'יאנג ג'ישין אונס קבוצתי, ולאחר מכן גרונה נחתך בבית הכלא, כדי למנוע ממנה לחשוף את האמת. ג'יאנג זמין היה בוודאי חושב כי גם לזה הגיע. אנו יכולים לראות בבירור את האכזריות ומנטליות הנבל הסוטה של ג'יאנג זמין. לסיכום, הרעב של ג'יאנג לשליטה דיקטטורית, האכזריות והפחד שלו מפני אימתכם לסובלנות, הם הסיבות לכך שפתח במערכה חסרת היגיון לדיכוי הפלון גונג. צעד זה עומד בתאימות רבה לדרך הפעולה של המקס. 3. ג'יאנג זמין והמקס חוברים זה לזו. ג'יאנג זמין ידוע בהתפארות שלו ובשימוש שהוא עושה בתחבולות פוליטיות. חוסר הכישרון והבורות שלו ידועים ברבים. למרות ששאף בכל ליבו לחסל את הפלון גונג מתוך טינה אישית, לא הייתה לו היכולת לעשות זאת, משום שהפלון גונג מושרש עמוק בתרבות הסינית המסורתית ונעשה כה פופולרי עד שזכה לבסיס חברתי רחב. אולם מנגנוני הריצות שהפעילה המקס, אשר השתחלו לשלמות במהלכים רבים, פעלו במלוא כוחם, והמקס התכוונה לעקור את הפלון גונג מהשורש. ג'יאנג זמין ניצל את מעמדו כמזכיר הכללי של המקס וניהל באופן אישי את המערכה נגד הפלון גונג. ההשפעה של התעודה והקנוניה בין ג'יאנג זמין והמקס דומה למפולת שלגים הנגרמת מצעקותיו של מטפסרים. עוד לפני שג'יאנג העביר רשמית הוראות לפתיחת מערכה נגד הפלון גונג, כבר החלה המקס בפעולות של דיכוי, מעקב, חקירה ובדיית ראיות במטרה להפליל את הפלון גונג. רוח הרפאים הרעה של המקס חשה מאוימת באופן אינסטינקטיבי מעקרונות אמת, חמלה, סובלנות, שלא לדבר על הגידול המהיר חסר התקדים במספר מתרגלי השיטה. סוכנים חשאיים של שירות ביטחון הציבור הסתננו כבר ב-1994 לשורות מתרגלי הפלון גונג, אולם לא הצליחו למצוא פסול כלשהו, וכמה מהם אפילו התחילו לתרגל פלון גונג מכל הלב. ב-1996 ספר העיתון ג' ובדגש אלף נון ג' מינג דלי את מדיניות שלוש ההגבלות של הממשלה בנוגע לצ'יגונג, לפי המדינה לא מקדמת, מתערבת, או מגנה פעולות של תרגולי צ'יגונג. העיתון פרסם מאמר המגנה את אידיאולוגית הפלון גונג. בעקבות זאת, פוליטיקאים שבעבר עסקו בביטחון הציבור ואנשים שנשאו את התואר מדענים ניהלו הטרדות חוזרות ונשנות כלפי הפלון גונג. בתחילת 1997, ניצל לאוגן, מזכיר הוועדה הפוליטית והמשפטית של הוועד המרכזי של המקס, את סמכויות תפקידו, ופקד על הלשכה לביטחון הציבור לנהל חקירה כלל ארצית נגד הפלון גונג, תוך כוונה למצוא ראיות שיצדיקו את החרמת הפלון גונג. לאחר שהגיעו דיווחים מרחבי המדינה, על פיהם לא נמצאו עד כה שום ראיות, פרסם לאוגן בתפוצה מלאה, באמצעות המחלקה הראשונה של הלשכה הראשית לביטחון הציבור, הידועה גם כמשרד לביטחון פוליטי, את צו 555, הודעה בדבר התחלת חקירה נגד הפלון גונג. תחילה הוא האשים את הפלון גונג וכינה אותה כתראה, ולאחר מכן הוא הורה ליחידות המשטרה ברחבי המדינה לחקור באופן שיטתי את הפלון גונג ולהשתמש בסוכנים סמויים כדי לאסוף ראיות. החקירה לא מצאה שום ראיות שיתמכו בטענותיו. המפלגה הקומוניסטית הסינית היא ארגון של רוח רפאים רעה. לפני שעלה בידי ארגון זה להתחיל בחיסול הפלון גונג, הוא היה זקוק לאדם המתאים להפעלת מנגנוני הדיכוי. השאלה כיצד התייחס ראש המקס לסוגיה הייתה מכרעת. כאדם, ראש המקס יכול היה להיות בעל טבע טוב וגם בעל טבע רע, שני היבטים מנוגדים של הטבע האנושי. אם הוא היה בוחר ללכת בעקבות הצד הטוב שלו, הוא היה יכול לבלום באופן זמני את טבע השפל של המפלגה. אחרת, הטבע המרושע של המקס היה בל ידי ביטוי במלואו. בזמן תנועת הסטודנטים למען דמוקרטיה בשנת 1989, לא הייתה לג'ו זיאנג, המזכיר הכללי של הוועד המרכזי של המקס דאז, שום כוונה לדכא את הסטודנטים. היו אלה שמונת ותיקי המפלגה ששלטו במקס והתעקשו על דיכויים של הסטודנטים. דנג סיאופינג אמר באותו הזמן, נהרוג 200 אלף איש בתמורה ל-20 שנות יציבות. מה שנקרא כביכול 20 שנות יציבות הן למעשה 20 שנה של שלטון המקס. רעיון זה עלה בקנה אחד עם מטרת היסוד של המקס להיות דיקטטורה, ולכן התקבל על ידי המקס. בנוגע לסוגיית הפלון גונג, מתוך שבעת החברים בוועדה המתמדת של הפוליטבירו של הוועד המרכזי של המקס, ג'ינג זמין היה היחיד שהתעקש על הדיכוי. התירוץ שסיפק ג'אנג היה שהסוגיה נוגעת להישרדותה של המפלגה והמדינה. אמירה זאת נגעה בעצב הרגיש ביותר של המקס והורה את נטיית המקס למאבק. המאמצים של ג'אנג זמין לשמור על כוחו האישי, ומאמציה של המקס לשמור על דיקטטורה של מפלגה שולטת אחת, השתלבו היטב בנקודה זו. בערב ה-19 ביולי 1999, ישב ג'אנג זמין בראש ועידה של פקידי הממשל מהדרגים הגבוהים ביותר במקס. הוא רמס את החוק עם כוחו הפוליטי, ייחד באופן אישי את ההבנות של כל החברים שנכחו, ואף החליט באופן אישי לפתוח במערכה מסיבית נגד הפלון גונג. הוא החרים את הפלון גונג בשם כל חברי הממשלה ורימה את הציבור הסיני. המקס, הממשלה הסינית, ומנגנוני האלימות שהיו בידי המקס, הופעלו במלוא כוחם לשם דיכוי של מיליוני מתרגלי פלון גונג חפים מכל פשע, דיכוי שטרם נראה כמותו. אילו המזכיר הכללי של המקס באותו הזמן היה אדם אחר מאשר ג'אנג זמין, דיכוי הפלון גונג לא היה מתרחש. מהבחינה הזאת ניתן לומר כי המקס השתמשה בג'אנג זמין. עם זאת, אם המקס לא הייתה צוברת חובות דמים רבים כל כך עם האופי הנבל, האכזרי והנוגד מוסריות שלה, היא לא הייתה מחשיבה את הפלון גונג לאיום. בלי השליטה המוחלטת והמקיפה של המקס על כל חלק של החברה, כוונתו של ג'יאנג זמין לדכא את הפלון גונג לא הייתה זוכה לתמיכה ארגונית, למימון ולתעמולה, או לתמיכה מצד דיפלומטים, אנשי צוות וציוד, או לתמיכה של בתי הכלא, יחידות המשטרה, אגף הביטחון הלאומי והצבא, או התמיכה לכאורה מצד חוגי הדתות, המדע והטכנולוגיה, מפלגות דמוקרטיות, תאגידי עובדים, ועדות נוער, ארגוני נשים וכן הלאה. מהבחינה הזאת ניתן לומר כי ג'אנג זמין השתמש במקס. 4. כיצד משתמש ג'יאנג זמין במקס כדי לרדוף את הפלון גונג? תוך ניצול העיקרון הארגוני של המקס, על פיו כל חברי המפלגה צריכים להיות כפופים לוועד המרכזי ולהישמע לו. ניצל ג'יאנג זמין את המנגנון המדיני הנשלט על ידי המקס כדי לשרת את המטרה של רדיפת הפלון גונג. המערכות שבשליטת המקס כוללות את הצבא, התקשורת, סגל ביטחון הציבור, המשטרה, היחידות הצבאיות של המשטרה, כוחות הביטחון של המדינה, המערכת המשפטית, הקונגרס הלאומי העממי והסגל הדיפלומטי, כמו גם קבוצות דתיות מתחזות. כוחות הצבא, המשטרה החמושה ושוטרי מערכת הביטחון הציבורי הנשלטים ישירות על ידי המקס, לקחו חלק ישיר בחטיפתם ובמעצרם של מתרגלי פלון גונג. התקשורת בסין סייעה למשטרו של ג'אנג זמין בפרסום שקרים והשמצות על הפלון גונג. מערכת הביטחון של המדינה נוצלה אישית בידי ג'אנג באיסוף והפצת אינפורמציה, בדיית שקרים וסילוף מידע מודיעיני. הקונגרס הלאומי העממי והמערכת המשפטית לבשו את חזות החוק והצטלה של שלטון החוק, כדי להצדיק פשעים שביצעו ג'אנג זמין והמקס, והצליחו להוליך שולל באפקטיביות אנשים מכל רובדי החברה. הם הפכו עצמם לכלי שרת להגנתו של ג'אנג זמין. באותו הזמן הפיצה המערכת הדיפלומטית שיקרים בקהילה הבינלאומית ופיתה באמצעות תמריצים פוליטיים וכלכליים ממשלות זרות, פקידים בכירים וכלי תקשורת בינלאומיים כדי שישמרו על שתיקה בכל הנוגע לרדיפת הפלון גונג. במהלך ועידת העבודה של הוועד המרכזי בניתנה הוראה לדכא את הפלון גונג, טען ג'ינג זמין. אני פשוט מסרב להאמין כי המקס לא יכולה לנצח את מתרגלי הפלון גונג. בתכנון אסטרטגית הדיכוי נקבעה מדיניות בת שלושה אפיקים. הרסו את המוניטין שלהם, רושו אותם כלכלית והשמידו אותם פיזית. בעקבות הוראה זו נכנסה לפעולה מערכה כוללת ומקיפה של דיכוי. ניצול התקשורת לחסימת זרימת המידע. המדיניות של הרסו את המוניטין של מתרגלי הפלון גונג הוצאה לפועל על ידי התקשורת אשר נתונה תחת שליטתה המוחלטת של המקס. מן ה-22 ביולי 1999, היום השלישי למסע המעצרים של מתרגלי הפלון גונג ברחבי המדינה, יצאו רשתות חדשות, הנשלטות על ידי המקס, במתקפת תעמולת הסתה רחבת טווח וחסרת תקדים כנגד הפלון גונג בכל רחבי המדינה. ניקח כדוגמה את תחנת הטלוויזיה המרכזית של סין, CCTV, שמרכזה בבייג'ינג. בחודשים שנותרו עד סוף 1999, תחנת הטלוויזיה המרכזית של סין שידרה למעלה משבע שעות ביום של שידורים שהוכנו מראש, כדי להפיץ שקרים על פלון גונג. המפיקים של תוכניות אלו החלו בסילוף ועיוות נאומים של מרלי הונגג'י, מייסד הפלון גונג, ואחר כך שילבו מקרים של כביכול התאבדויות, רצח ומוות כתוצאה מסרבנות לקבל עזרה רפואית. הם עשו את כל שהיה ביכולתם כדי להכפיש ולהפליל את הפלון גונג ואת מייסדה. המקרה המפורסם ביותר היה השמטת המילה "לא מדברים" שאמר מרלי הונגג'י באירוע ציבורי. האירוע של מה שמכונה התפוצצות כדור הארץ לא התקיים. תחנת הטלוויזיה המרכזית של סין הפכה הצהרה זו לה. האירוע של פיצוץ כדור הארץ התקיים, וכך טענו שהפלון גונג מפיצים תיאוריה של סוף העולם. כדי להוליך את הציבור שולל, משתמשים גם בתחבולות כמו למשל, כשיחסו האשמות של פשעי עבריינים רגילים למתרגלי פלון גונג. על מתרגלי הפלון גונג תפלו את הרצח שבוצע על ידי חולי הנפש פו יוד יודבין בבייג'ינג, ואת העלה הקטלנית שביצע קבצן מפרובינצית ג'ג'אנג. המקס משתמשת בתקשורת להסיט שנאה בתוך הציבור המרומה, להצדיק ולקבל את תמיכתו ברדיפה העקובה מדם והלא פופולרית. למעלה מ-2,000 עיתונים, 1,000 מגזינים ומאות תחנות טלוויזיה ורדיו מקומיות, הנשלטות באופן מוחלט על ידי המקס, הפכו עמוסות בתעמולה והכפשה במערכה נגד הפלון גונג. תוכניות תעמולה אלו הופצו לאחר מכן לכל מדינות העולם באמצעות סוכנות הידיעות הרשמית שינואה, שירותי החדשות של סין, סוכנות החדשות של סין הונג קונג וכלי תקשורת נוספים מחוץ לסין הנשלטים על ידי המקס. בהסתמך על נתונים סטטיסטיים חלקיים, בתקופה קצרה של 6 חודשים, יותר מ-300,000 מאמרי חדשות ותוכניות המכפישים את הפלון גונג הודפסו או שודרו בציבור, כשהם מרעילים את מוחם ומרמים אין ספור אנשים. בשגרירויות ובקונסוליות של סין ברחבי העולם מוצגים אלבומים, תקליטורים ופרסומים המותחים ביקורת וחושפים כביכול את הפלון גונג. תורים מיוחדים פורסמו באתרי הרשת של משרד החוץ הסיני, כדי לבקר ולחשוף את הפלון גונג. יתר על כן, בשלהי שנת 1999, בפגישת הפסגה של הארגון לשיתוף פעולה הכלכלי של אסיה והאוקיינוס השקט, אפק, שהתקיימה בניו זילנד, ויתר ג'אנג זמין לחלוטין על כל ניסיון להעמדת פנים, וחילק אלונים המשמיצים את הפלון גונג לכל אחד ואחד מראשי יותר מ-10 מדינות שנחו בפסגה. בצרפת, תוך הפרת החוקה הסינית, קינה ג'אנג זמין את הפלון גונג קט רעה בפני התקשורת הזרה, כדי לקיים את הרסו את המוניטין של מתרגלי הפלון גונג. ענן הדיכוי השחור שחנק את המדינה ביסר שמשהו קיצוני כדוגמת המהפכה התרבותית הגדולה עומד שוב להתחיל. מתואבת במיוחד הייתה תקרית ההצתה העצמית שזויפה ב-2001, ודווחה במהירות חסרת תקדים לכל העולם באמצעות סוכנות הידיעות שינואה כדי להפליל את הפלון גונג. האירוע קיבל מאז ביקורת מצד ארגונים בינלאומיים רבים, כולל הארגון הלא ממשלתי לחינוך ולפיתוח של האום שמקום מושבו בז'נבה. ארגונים אלה קבעו כי האירוע בוים על ידי הממשלה במטרה להטעות אנשים. במהלך התשאול הודה אחד מאנשי צוות תחנת הטלוויזיה המרכזית של סין כי חלק מהסרט ששודר בדיווחי הרשת צולם למעשה לאחר מעשה. הטבע המנבבל של המדכאים הוא ברור. אי אפשר שלא לטעות כיצד אותם תלמידי פלון גונג הניצבים בפני המוות ללא חת, הכוונה לאלו שהציתו את עצמם, יכלו לשתף פעולה עם רשויות המקס כה באדיקות עד שיאפשרו להם לצלם שוב את קטע ההצתה העצמית. אף שקר אינו יכול לשרוד באור היום. בזמן שהמקס טוותה את רשת השקרים שלה ובדת שמועות, היא גם עשתה את כל שביכולתה כדי לחסום את זרימת המידע. היא חסמה ללא רחמים את כל הדיווחים שהגיעו מחוץ לסין על פעילויות הפלון גונג בחול, והסתירה את כל טיעוני הגנה המנומקים של מתרגלי הפלון גונג. כל הספרים והמסמכים של הפלון גונג הושמדו ללא יוצא מהכלל. ננקטו אמצעים קיצוניים כדי להבטיח שלא יתקיים שום רעיון של תקשורת זרה עם מתרגלי פלון גונג בסין, כולל גירוש עיתונאים מסין, הפעלת לחץ על רשתות תקשורת זרות או השתקתן באמצעות איומים שהן יוחמו בסין. באשר למתרגלי פלון גונג בסין שניסו להעביר לרחבי העולם עובדות לגבי הפלון גונג, וחומרים המתעדים את הדיכוי הבלתי אנושי על ידי הרשויות, המכס נקטה לגביהם באמצעים קיצוניים ואכזרים של דיכוי. לי ינוע, אישה כבת 60 מהעיר דשצ'יאן בפרובינצית לאונינג, נחטפה באחת בפברואר 2001 על ידי המשטרה, בשעה שחילקה עלונים המכילים מידע על רדיפת הפלון גונג, והוקטה למוות על ידי השוטרים. בניסיון לטייח את הרצח, המשטרה טענה שהיא מתה בגלל שהופנתה על ידי פלון גונג. באוניברסיטת צינגואה, צ'ינגווה, לבדה נגזרו עונשי מאסר ארוכים על יותר מתריסה מרצים ותלמידים על שחילקו חומר על פלון גונג. לאחר שחשפו את האונס שסבלה גבי שינגיאן, מתרגלת פלון גונג ובוגרת שנה שלישית באוניברסיטת צ'ונג צ'ינג, בעת היותה במעצר משטרתי, הואשמו שבעה תלמידי פלון גונג בצ'ונג צ'ינג ונגזרו עליהם עונשי מאסר ארוכים. הטלת קנסות ובזיזת בתים ללא הליך תקין. כל מנגנוני המדינה שבידי המכס הוציאו לפועל את המדיניות של רוששו את מתרגלי פלון גונג כלכלית. במשך למעלה מחמש שנים מאז תחילת הרדיפה, הוטלו על מאות אלפי מתרגלי פלון גונג קנסות של בין אלפי יואן ועשרות אלפי יואן במאמץ להפחיד אותם ולגרום להם נזקים כספיים חמורים. הרשויות המקומיות, יחידות העבודה, תחנות המשטרה וסוכנויות ביטחון הציבור הטילו באופן שרירותי, ללא שום הצדקה, את הקנסות הללו. אלה שנאלצים לשלם את הקנסות אינם מקבלים קבלה על התשלום ואינם מופנים לסעיף כלשהו בחוק המסדיר את הקנס. אין שום הליך תקין. בזיזת בתים היא צורה אחרת של שוד והפחדה שמונחתת על מתרגלי הפלון גונג. אלה שעמדו איתנים באמונתם היו צריכים להתמודד עם חיפושים חוזרים ונשנים בהיעדר צו חיפוש, ועם בזיזה של בתיהם על ידי המשטרה בכל עת. רכוש ודברי ערך הוחרמו מהם ללא כל הצדקה. באזורים הכפריים לא חסו אפילו על דגנים או מוצרי מזון שהוחסנו. גם במקרים אלה לא נערך רישום לאף אחד מהפריטים שנלקח ממתרגלי הפלון גונג, ולא ניתנה להם מעולם כל קבלה. בדרך כלל, אלה שמחרימים את רכוש מתרגלי הפלון גונג שומרים אותו לעצמם. במקביל, מתרגלי הפלון גונג גם עמדו בפני העונש של להיות מפוטרים מעבודתם. באזורי הכפר, איימו הרשויות להחרים את אדמתם של מתרגלים. המכס לא פסחה על אזרחים מבוגרים שפרשו לגמלאות. קרנות הפנסיה שלהם הופסקו, והממשל פינה אותם ממקום מגוריהם. לכמה מתרגלי פלון גונג שהם בעלי עסק, הוחרם רכוש העסק, וחשבונות הבנק שלהם הוקפאו. בביצוע מדיניות זו, נקטה המכס בגישה של אשמה על פי קרבה. זאת אומרת, אם נמצאו מתרגלי פלון גונג ביחידת עבודה או בחברה ממשלתית, ראשי היחידה וכל המועסקים בה לא יקבלו בונוסים וגם לא יקודמו בדרגתם. המטרה היא להסיט את העם לשנאה כלפי מתרגלי הפלון גונג. בני משפחה וקרובים של מתרגלי פלון גונג עומדים אף הם מול איום של פיטורים מעבודה, סילוק ילדיהם מבתי ספר וגירוש ממקום מגוריהם. כל האמצעים האלה משרתים אותה מטרה, לנתק את כל מקורות ההכנסה האפשריים של מתרגלי הפלון גונג כדי לכפות עליהם לוותר על אמונתם. עינויים אכזריים ורצח שרירותי. המדיניות האיומה של השמידו את מתרגלי פלון גונג פיזית, בוצעה בעיקר על ידי המשטרה, משרד התובע הכללי ומערכת בתי המשפט בסין. מנתונים שנאספו על ידי אתר האינטרנט קליר וסדום, לפחות 1143 מתרגלי פלון גונג נהרגו כתוצאה מהרדיפה בחמש השנים האחרונות. מקרי המוות התרחשו ביותר מ-30 פרובינציות, אזורים אוטונומיים ורשויות מקומיות תחת הנהגתו הישירה של הממשל המרכזי. נכון לאחת באוקטובר 2004, מספר מקרי המוות הגבוה ביותר נרשם בפרובינצית לונגג'יאנג, ואחרי ג'ילין, לאונינג, האבי, שנדונג, סיצ'ון ובבדגש בי. הצעיר ביותר בין המתים היה בן 10 חודשים בלבד, והמבוגר ביותר בין 82 שנים. שיעור הנשים בין הנרצחים היה 51.3%. שיעור הנרצחים שגילם מעל 50 הסתכם ב-38.8%. פקידי הממשל במכס מודים באופן לא רשמי כי מספר מתרגלי הפלון גונג שמתו ברדיפה גבוה בהרבה. העינויים הברוטליים המשמשים נגד מתרגלי הפלון גונג הם שונים ומגוונים. הקאה, הצלפה, עינוי בשוק חשמלי, הקפאה, קשירה בחבלים, כפיתה באזיקים ונסיעת שלשלאות כבדות לפרקי זמן ממושכים, שריפה באש חיה, סיגריות בוערות או ברזל מלובן, תלייה באוויר באמצעות אזיקים, עמידה או קריאה בכפייה לזמנים ממושכים, דקירה בשיפודי במבוק או חוטי טייל, תקיפות מיניות ואונס הם רק קומץ דוגמאות מהזוועות. באוקטובר 2000, השומרים במחנה עבודה בכפייה מהסנג'אי, בפרובינצית לאונינג, הפשיטו 18 מתרגלות פלון גונג מבגדיהן והשליחו אותן לתוך תאי המעצר של אסירים גברים כדי שיינסו ויתעלו בהן כרצונם. כל הפשעים הללו תועדו במלואם, ומספרם רב מכדי שניתן יהיה לפרט את כולם. צורה נפוצה נוספת, בין רבות, של עינויים בלתי אנושיים, היא נשימוש מתעלל בטיפול פסיכיאטרי. מתרגלי פלון גונג נורמליים, רציונליים ובריאים נכלאו באופן בלתי חוקי במתקנים פסיכיאטריים, והוזרקו להם באופן בלתי חוקי חומרים לא ידועים, המסוגלים להרוס את מערכת העצבים המרכזית של האדם. כתוצאה מכך, סבלו חלק מהמתרגלים משיתוק חלקי או כללי. מתרגלים אחרים איבדו את יכולת הראייה בשתי עיניהם או את השמיעה בשתי אוזניהם. יש מתרגלים שסבלו מהרס של שרירים או של איברים פנימיים. חלק איבדו את הזיכרון באופן חלקי או מלא והפכו לבעלי פיגור שכלי. איבריהם הפנימיים של מתרגלים מסוימים נפגעו באופן חמור. חלק סבלו מהתמוטטות עצבים מוחלטת. חלקם אפילו מתו זמן קצר לאחר שהחומרים הוזרקו להם. נתונים סטטיסטיים מראים כי מקרים של רדיפת מתרגלי פלון גונג בשיטה של טיפול פסיכיאטרי נפוצים ב-23 מתוך 33 הפרובינציות, האזורים האוטונומיים, והרשויות המקומיות הנמצאים תחת ההנהגה הישירה של הממשל המרכזי בסין. לפחות 100 מוסדות פסיכיאטריים ברמה העירונית, האזורית, המחוזית או הפרובינציאלית לקחו חלק בפעולות הרדיפה האלו. בהסתמך על מספר מקרים ועל פריסתם ברחבי הארץ, ברור כי השימוש לרעה בתרופות פסיכיאטריות על מתרגלי פלון גונג היה מדיניות מתוכננת היטב שבוצעה בשיטתיות מלמעלה ועד למטה. לפחות 1,000 מתרגלי פלון גונג בריאים נפשית נשלחו בניגוד לרצונם למוסדות פסיכיאטריים או למרכזי שיקום הסמים. רבים מהם הולטו בכוח בכפייה או שהוזרקו להם בכפייה סמים רבים המסוגלים להרוס את מערכת העצבים של האדם. את מתרגלי הפלון גונג האלה גם כפתו בחבלים ועינו במכות חשמל. לפחות 15 מהם מתו מההתעללות המוגזמת. משרד 610 פורש את זרועות התמנון שלו אל מחוץ למסגרת החוק. ב-7 ביוני 1999, ג'אנג זמין השמיץ את הפלון גונג ללא כל בסיס במהלך פגישת הפוליטבירו של המקס. הוא סיווג את סוגית הפלון גונג כמלחמת מעמדות, שם על מתרגלי הפלון גונג תווית של אויבים פוליטיים למקס, גירה את הרפלקס של המקס למאבק והעביר הוראות להקים את המשרד לטיפול בנושא הפלון גונג בוועד המרכזי. משום שהוקם ב-10 ביוני, הוא נקרא משרד 610. לאחר מכן הוקמו משרד 610 ברחבי המדינה ובכל רמות הממשל, מהגבוהה ביותר ועד לנמוכה, והופקדו באופן ספציפי על כל הפעולות הקשורות בדיכוי הפלון גונג. הוועדה הפוליטית והמשפטית, התקשורת, הגופים השונים של ביטחון הציבור, משרד התובע הכללי, בתי משפט עממיים, וגופי הביטחון של המדינה, הכפופים כולם להנהגת הוועדה המרכזית של המקס, שימשו כביריונים וחורצחים שכירים עבור משרד 610. באופן טכני, משרד 610 מדווח ישירות למועצת המדינה. אולם בפועל, משרד 610 הוא ארגון מפלגתי בעל היתר להתקיים מחוץ למסגרת המוסדית של המדינה ושל הממשלה הסינית, חופשי מכל מגבלות חוקיות, תקנות או מדיניות לאומית. זהו ארגון בעל עצמה חובקת כל שדומה מאוד לגסטאפו של גרמניה הנאצית, שעצמתו היא מעל ומעבר למערכות החוקיות והמשפטיות, והמפעיל את משאבי המדינה כראות עיניו. ב-22 ביולי 1999, לאחר שהוציא ג'אנג זמין את ההוראה לדכא את הפלון גונג, שידרה סוכנות הידיעות שינועה את נאומיהם של ראשי משרד הארגון המרכזי של המקס ושל משרד התעמולה של המקס שתמכו באופן גלוי ברדיפה כנגד הפלון גונג בה פתח ג'אנג זמין. כל הישויות הללו שיתפו ביניהן פעולה תחת הארגון הדוק של המקס, כדי להוציא לפועל את המזימה הסתנית של ג'אנג זמין. מקרים רבים כל כך הוכיחו כי למשרדי ביטחון הציבור, למשרד התובע הכללי ולבתי המשפט העממיים אין כל כוח לקבל החלטות על דעת עצמם בנוגע למקרים הקשורים לפלון גונג. הם חייבים לקבל ולצאת לפקודות ממשרד 610. כאשר מתרגלי הפלון גונג נאסרו, נלקחו לחקירה ועונו למוות. בני המשפחה של רבים מהם באו לברר ולהתלונן בפני המשרד לביטחון הציבור, הפרקליטות ובתי המשפט העממיים. נאמר להם שכל ההחלטות מתקבלות על ידי משרד 610. אבל לקיומו של משרד 610 אין שום בסיס חוקי. כאשר הוא חילק פקודות לכל הגופים במנגנון של המקס, בדרך כלל לא היו מסמכים כתובים או הודעות, אלא רק תקשורת בעל פה. יתר על כן, המשרד אסר על כל מקבלי הפקודות לתעד הוראה כלשהי בכתב, בצילום או בהקלטת אודיו או וידאו. שימוש בסוג זה של זרוע זמנית של הדיקטטורה היא טקטיקה שעליה המפלגה חזרה לעתים קרובות תוך התעלמות מוחלטת מהחוק. במשך כל מהלכי התיאור הפוליטיים של העבר, המפלגה תמיד עשתה שימוש בטקטיקות בלתי שגרתיות והקימה ארגונים זמניים בלתי שגרתיים, כגון הצוות המרכזי של המהפכה התרבותית הגדולה, כדי להוביל ולהפיץ את הרודנות של המפלגה הקומוניסטית הסינית ברחבי המדינה. במהלך שלטון הרודנות הארוך שלה והשליטה ביד קשה, יצרה המפלגה את המערכת החזקה והמרושעת ביותר של טרור מדיני באמצעות אלימות, שקרים וחסימת אינפורמציה. חוסר האנושיות ורמת ההונאה שלה הגיעו לרמת מקצוענות גבוהה. הגודל וההיקף שלה חסרי תקדים. בכל המהלכים הפוליטיים של העבר, המפלגה צברה דרכי פעולה שיטתיות ויעילות וניסיון באנישה, גרימת נזק ורצח של אנשים בצורה אכזרית, הרמומית והדופרצופית ביותר שניתן להעלות על הדעת. במקרה אחד שהזכרנו קודם, הבעל לא יכול היה לעמוד באיומים ובהטרדות מצד המשטרה והרג את אשתו טובת הלב. זהו הפרי המרושע של הטרור המדיני של המקס, הכולל מרמה מצד התקשורת, לחץ פוליטי, אשמה על פי קרבה והפחדה במטרה להוות את הטבע האנושי ולהסיט לשנאה. שימוש בצבא ובמשאבים הפיננסיים של האומה לביצוע הרדיפה. המפלגה שולטת בכל הכוח הצבאי של המדינה, מה שמאפשר לה לעשות כרצונה, ללא פחד, כשהיא מדכאת אנשים. בדיכוי הפלון גונג, ג'יאנג זמין לא רק עשה שימוש במשטרה ובמשטר האזרחית חמושה, אלא אף עשה שימוש ישיר בכוחות צבאיים חמושים, במשך החודשים יולי ואוגוסט 1999, כאשר מאות אלפי ואף מיליוני אזרחים פשוטים, לא חמושים, מכל רחבי הארץ התכוונו ללכת לבייג'ינג ולעתור למען הפלון גונג. חיילים הוצבו במקומות שונים בעיר בייג'ינג, לאורכן של כל הדרכים הראשיות לבייג'ינג היו פרוסים חיילים הנושאים רובים טעונים. הם שיתפו פעולה עם השוטרים במטרה לבלום ולאסור את מתרגלי הפלון גונג שהלכו לעתור. הקצאה זו של כוחות מזוינים של המקס ישירות על ידי ג'יאנג זמין, סלה את הדרך לרדיפה העקובה מדם. המפלגה שולטת בכספי המדינה המספקים לג'יאנג זמין את הגיבוי והמימון הכספי כדי לרדוף את הפלון גונג. פקיד בכיר במחלקת המשפטים של פרובינצית לאונינג אמר פעם בכינוס שנערך במחנה עבודה בכפייה מסנג'יה. המשאבים הכספיים בהם נעשה שימוש כדי לטפל בפלון גונג כבר עברו את ההוצאות הנדרשות למלחמה. לא ברור בשלב זה כמה משאבים כלכליים של המדינה וכמה מסכורות שהרוויחו אנשים בזיית הפעם. ניצלה המקס בשביל לרדוף את הפלון גונג. אך לא קשה לראות שמדובר בסכום ענק. מידע פנימי שהגיע מתוך מחלקת ביטחון הציבור של המפלגה בשנת 2001, הראה שבחיקר טיאננמן לבדה, עמדו ההוצאות של מעצר מתרגלי פלון גונג על 1.7 עד 2.5 מיליון יואן ביום, כלומר 620 עד 910 מיליון יואן בשנה. בכל רחבי המדינה החל בערים ועד האזורים הכפריים הנידחים, מהשוטרים שבתחנות המשטרה ובמחלקות לביטחון הציבור, ועד לכל אנשי הצוות במשרד 610, ג'יאנג זמין העסיק לפחות כמה מיליוני אנשים כדי לרדוף את הפלון גונג. עלות המשכורות לבדה עשויה לעבור את הסכום של 100 מיליארד יואן לשנה. יתר על כן, ג'יאנג זמין בזבז סכומי עתק על הרחבת מחנות עבודה בכפייה כדי לעצור עוד ועוד מתרגלי פלון גונג, ועל בניית בסיסים ומרכזים לשטיפות מוח וכדומה. לדוגמה, בדצמבר 2001 השקיע ג'יאנג זמין בבת אחת 4.2 מיליארד יואן על בנייה של מרכזים לשטיפות מוח ובסיסים לשינוי, טרנספורמציה של מתרגלי פלון גונג. באזורים רבים עמד הפרס על מעצר של מתרגל פלון גונג על אלפי יואן או אפילו 10,000 יואן. מחנה העבודה בכפייה מסנג'יה בפרובינצית לאונינג הוא אחד המקומות המרושעים ביותר ברדיפת הפלון גונג. המפלגה העניקה פעם לראש המחנה, סו, 50,000 יואן, וליסגנו, שאו, 30,000 יואן. ג'יאנג זמין, המזכיר הכללי לשעבר של המקס, הוא האיש שפתח ברדיפת הפלון גונג והאיש שרקם את המזימה הזו ופיקד עליה. הוא עשה שימוש במנגנונים של המקס כדי לפתוח ברדיפה נגד הפלון גונג. הוא נושא באחריות שלא ניתן להתכחש לה על פשע היסטורי זה. אולם ללא המקס בעלת מנגנון האלימות שלה, אשר גובש בתהליך ממושך של מהלכים פוליטיים רבים, לג'יאנג זמין לא הייתה כל דרך לפתוח ברדיפה מרושעת ולבצע אותה. ג'יאנג זמין והמפלגה משתמשים זה בזה. הקנוניה ביניהם היא הסיבה האמיתית לכך שפשע טרגי ואבסורדי שכזה יכול היה להתרחש. 5. ג'יאנג זמין מפיל את המקס מבפנים. מונה על ידי האינטרסים האישיים שלו, עשה ג'יאנג זמין שימוש ברוע המושרש של המקס כדי לפתוח ברדיפה רחבת היקף המכוונת נגד אנשים חפים מפשע הפועלים לפי אמתכם לסובלנות. הוא פתח במהלך תיאור נגד כוח חברתי המביא תועלת רבה ביותר למדינה, ואיננו מזיק כלל. רדיפה זו לא רק שגוררת את העם והמדינה לתוך פשע ואסון, אלא אף גורמת לתבוסת המפלגה ממש מהבסיס. ג'יאנג זמין ניצל את המפלגה כדי לעשות שימוש חסר רחמים בכל סוגי האמצעים המרושעים שהתקיימו אי פעם ברחבי העולם, וזאת כדי להתמודד עם הפלון גונג. חוק, מוסריות ואנושיות סבלו כולם מנזק חמור, מה שהורס מהשורש כל אמינות לגבי שימור כוחו של המשטר. משטרו של ג'יאנג עשה שימוש בכל הכספים, החומרים ומשאבי האנוש הזמינים כדי לדכא את הפלון גונג, מה שהביא לנטל כבד על המדינה ועל החברה ולחץ כבד על המערכת הפיננסית. למפלגה אין שום דרך להמשיך ולקיים לאורך זמן את הרדיפה, גורלה נחרץ. היא יכולה רק להשתמש בחסכונותיהם של האנשים הפשוטים, להנפיק אגרות חוב ולהביא השקעות זרות כדי להמשיך ברדיפה. במשך הרדיפה המציאו ג'יאנג זמין והמפלגה סוגים רבים של דרכי פעולה נבזיות, אכזריות ושקריות, כשהם מקימים מערך שלם של שיטות בוגדניות ופעולות מרושעות כדי לרדוף את הפלון גונג. המפלגה וג'יאנג זמין ניצלו את כל כלי התעמולה הידועים כדי לבדות שמועות, להשמיץ את הפלון גונג ולהמציא תירוצים לרדיפה ולדיכוי. עם זאת, אף שקר לא יכול להחזיק מעמד לנצח. ברגע שהשקרים יאספו לבסוף, וכשכל הרוע יאסף כתוצאה מכישלון הרדיפה ויהיה ידוע לכל, שיטות התעמולה שלהם לא יוכלו עוד להונות אף אחד. המפלגה תאבד לגמרי את אמינותה ואת לבבות האנשים. עם תחילת דיכוי הפלון גונג ב-1999, התכוון ג'אנג זמין לפתור את סוגיית הפלון גונג תוך 3 חודשים. אולם המפלגה מייתה מערך העצמה של הפלון גונג ובערך עצמתן של מסורת ואמונה. מסחר הזמנים, הרשע מעולם לא הצליח למגר את מה שצודק. הוא אינו יכול לסלק את טוב הלב מתוך לב האנשים. 5 שנים חלפו. פלון גונג הוא עדיין פלון גונג. יתרה מזאת, פלון גונג נפוץ ברחבי העולם כולו. ג'אנג זמין והמפלגה נחלו מפלה הכבדה במאבק הזה, המאבק בין הטוב לרוע. תבעו הערמומי, האכזרי והמרושע נחשף במלואו. ג'אנג זמין, הידוע לשמצה מוטרד כעת בוויות מבית ומחוץ ועומד בפני תביעות משפטיות רבות ועתירות המבקשות להביאו לדין צדק. במקור, המפלגה תכננה לעשות שימוש ברדיפה כדי לגבש מחדש את עריצותה. אולם, התוצאה היא שהמפלגה לא הצליחה להיטען מחדש, אלא במקום זאת בזבזה את האנרגיה של עצמה. עכשיו המפלגה עבודה מדי מכדי לקום לתחייה. היא כמו עץ רקוב וסחוף. היא תתמוטט מעצמה במשב הרוח. כל שמץ של חלום על הצלת המקס הוא כנגד מגמת ההיסטוריה. לא רק שהוא יהיה לשווא, אלא אף יערוס את עתידם של המשתתפים בו. סיכום. המזכיר הכללי לשעבר של המקס, ג'אנג זמין, הוא זה שפתח ברדיפה המרושעת, תכנן אותה ופיקד עליה. ג'אנג זמין ניצל באופן מקיף את כוחה של המקס, מעמדה, שיטות החינוך שלה ומנגנוניה, לשם מהלכים פוליטיים לפתיחה ברדיפה נגד הפלון גונג. הוא נושא באחריות שאין לחמוק ממנה לפשע היסטורי זה. עם זאת, אם לא הייתה קיימת המקס, ג'אנג זמין לא יכול היה להתחיל רדיפה אכזרית זו או לנהל אותה. מיום היווה וצרה פנתה המקס כנגד הישר והטוב. בעזרת דיכוי, כאמצעי המועדף עליה, ורדיפה כמומחיות שלה, ביסה המקס את שלטונה על בסיס של שטיפת מוח המוכתבת על ידי מפלגה יחידה וריכוזית. מעצם טבעה המקס מפחדת מאמתכם לסובלנות, ורואה בפלון גונג אויב. לכן הדיכוי והרדיפה שלה את הפלון גונג היו בלתי נמנעים. בשעה שתקפו את אמתכם לסובלנות, ג'אנג זמין והמקס נתנו הזדמנות לחזב, לרוע, לאלימות, לרעל, לרוע לב ולשחיתות להתפשט. מה שבא בעקבות זה היה התדרדרות מוסרית רחבת היקף בארץ סין, שממנה הושפע כל אדם. הקנוניה שבין המקס וג'אנג זמין קשרה את גורלותיהם יחדיו. הפלון גונג תובע כעת את ג'אנג זמין לדין. ביום בו יועמד ג'אנג לדין, יהיה גורלה של המקס ברור מאליו. העקרונות השמימיים לא יפגינו סובלנות כלפי אלו שמנהלים רדיפה בלתי אנושית נגד קבוצת אנשים טובים המטפחים, עמתכם לסובלנות. הפעולות המרושעות של ג'אנג זמין והמקס גם ישמשו כלקח נצחי ועמוק למין האנושי.